טוב, שלום שלום. עוד שבוע שאנחנו בהמתנה שיהיה טוב יותר, בגעגוע גדול לאנשים, לתלמידים, לחברים שהיינו נפגשים כאן כל שבוע 10 שנים כמעט בלי להפסיד שום פרשה, אבל רוצה הקדוש ברוך הוא שזה יימסר ככה. אז אנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו ומקווים שבשבוע הבא מקסימום אחריו כבר ייפתחו שערי בתי הכנסת, ובעזרת השם נחזור וניפגש כולנו יחד. נושא מיוחד במינו היום, אישי מאוד, אינטימי, שאני בטוח שכל אחד ירגיש שהדברים מדברים אליו, אל התאיות שלו, אל הלבטים שלו, אל החיים, אל המשפחה, אל החיים הכי אישיים והכי פנימיים אצלו בבית. בני זוג עברו טלטלה, והאישה מתחילה תהליך של התחזקות, תהליך של שמירת מצוות. בעלה נשאר מהעבר השני, לועג לה, צוחק ממנה, מזלזל בצורת החיים החדשים שלה. פעם הבן חוזר מבית ספר, מתחיל ללמוד תנ"ך, והוא מתיישב עם אמא על איזושהי שיחת היסטוריה. מאיפה באנו, מאיפה התחלנו, מה היה בהתחלה, מה היה לפנינו. אמא מספרת לו, היה אדם הראשון, אחרי זה נוח, אברהם, יצחק, יעקב, האבות, השבטים, המלכים, עד שהגיעו אלינו. בערב הוא יושב עם אבא, מספר לו מה אמא אמרה. אבא מתחיל לצחוק, אל תאמין לשטויות שלה, היא תמימה, היא פרימיטיבית, מה אתה מאמין לסיפורים האלה? אנחנו באנו מהג'ונגל, לא מהאבות. בהתחלה היינו קוף שמטפס על העצים, אחר כך התפתח האדם קדמון, ואחר כך התפתח האדם המוכר לנו, עד שאנחנו הגענו. הילד התבלבל לגמרי, נוצר אצלו בלגן גדול בראש, הוא ניגש לאמא ואומר, מה קורה כאן? האמא אומרת לו, תבין, אני סיפרתי לך על המשפחה מהצד שלי, אבא סיפר לך על המשפחה מהצד שלו. היהדות היא דת משפחתית. היהדות היא דת שעוברת מדור לדור. 24 ספרי תנ"ך, יותר מ-1,000 שנים או 2,000 שנה של היסטוריה, זה משפחות, אבות וילדים, ילדים ונכדים. כל היהדות זה כמה משפחות, משפחות אצולה, משפחות מיוחדות במינן, שמעבירות את הגנים מדור לדור, מאבא לבן, מבן לנכד, והם, המשפחות האלה, מנהלות אותנו. אנחנו יודעים כל פרט על המשפחות האלה, אנחנו יודעים כל פרט על הילדים, כל פרט על הנכדים, כי היהדות היא משפחה, ושיננתם לבניך, זה מסורת שנשארת בתוך המשפחה, אבא שמעביר לבן, בן שמעביר לנכד. וכאן יש נעלם אחד, מתוך 24 ספרי תנ"ך, מתוך אלפי שנים של היסטוריה, מאדם הראשון עד אחרון, עד צדקיהו, אחרון המלכים לבית דוד, יש נעלם אחד, האדם הבודד ביותר בהיסטוריה, האדם היחיד שפועל לבד, שאשתו והילדים שלו נעלמים מהסיקור ההיסטורי, שאנחנו לא יודעים עליהם כמעט שום דבר. משה רבינו מוקף בבני משפחה, הוא מוקף באחיו, הוא מוקף באחיינים שלו, הוא עצמו מושך לכהונה את בני אהרון, הוא עצמו מכניס פנימה לתוך ההנהגה את חור, האחיין שלו, הבן של מרים. ומי חסר? אין אדם כביכול יותר בודד ממשה רבינו ברמה המשפחתית, הילדים שלו לא בעניין. אחיינים שלו כן, אח שלו כן, הבני דודים שלו כן, קורח, בני לוי, הכהנים הלוויים, כולם מנהלים את עם ישראל, כולם מעבירים את המסורת, מעבירים את המלוכה, מעבירים את ההנהגה מדור לדור. ורק משה רבינו עצמו הוא דמות יחידה חד פעמית, והילדים שלו לא ממשיכים אותו. הוא לא מעביר לבנים שלו את הגדולה שלו, ולא רק שהם לא מקבלים את הגדולה שלו, אלא הם נעלמים מהסיקור ההיסטורי, והתורה פשוט מתאמצת, כמו שנראה, לא לספר עליהם שום דבר. והשאלה הפשוטה שכל אחד שואל את עצמו, לאן נעלמו הילדים של משה רבינו? מה התורה רוצה כשהיא מטשטשת, כשהיא מסתירה את ההמשכיות, את הרציפות של משה רבינו, של גדול הגדולים? התורה יודעת שאנחנו נשאל, שאנחנו נחפש, שאנחנו נטמע על זה. מה התורה רוצה ללמד אותנו? והשאלה הקשה מכל, איך זה שאהרון מצליח לחנך את הילדים, מצליח להעביר את המורשת הלאה, ואילו אצל משה רבינו במשפחה זה לא קורה? מה העניין כאן? מטבע הדברים המפרשים כמעט לא עסקו בעניין הזה, אולי מחמת כבודו של משה רבינו, אבל בכל אופן ערב מתן תורה, אנחנו נמצאים שבוע לפני חג השבועות, מדובר בנושא שהוא כל כך אישי, שבדורנו הוא כל כך חשוב, כולנו נקראים בו, כולנו מתוחים בו, אין נושא שמעסיק אותנו יותר מאשר הרציפות, מאשר ההמשכיות, היכולת להעביר הלאה לילדים את מה שאנחנו יודעים ואת מה שאנחנו מכירים. ערב מתן תורה, ערב החג הזה שבו מדברים על להעביר הלאה את המעמד של מתן תורה, את מה שקיבלנו. אני רוצה באמת, אומר את האמת, הייתי צריך לעבוד קשה היום, אתם גם תראו על אופי השיעור, זה לא שיעור כמו כרגיל, של בניין בנוי לתלפיות, מערכה גדולה שמתנהלת מתחילתה והצופה, אלא היות שבמפרשים כמעט לא עסקו בנושא, אז אספתי, ליקטתי עוד נקודה מפה, עוד נקודה משם, עוד זווית מפה, עוד זווית משם, והכל ביחד לעניות דעתי, מרכיב איזשהו פסיפס של הערות, של נקודות, של מסרים חזקים מאוד, מלאים משמעות, שכל אחד יכול לקחת למשפחה שלו, לחיים שלו. בואו נתחיל. משה רבינו פועל תמיד עם בני המשפחה. היהדות, כמו שאמרנו, מנוהלת בידי משפחת אצולה, בידי משפחות עם דם כחול, עם דם מיוחד, עם דם נעלה, עם נפש מיוחדת, ומשה רבינו מוקף כל הזמן בבני המשפחה שלו. אחרי שיוצאים ממצרים, פורצת המלחמה הראשונה. בתוך מצרים הוא פעל ביחד עם אהרון, הם היו לבד. יוצאים ממצרים, התהווה עם, נוצר עם, נוצרת קבוצה, משה רבינו מנהיג את העם לתוך המדבר. ואז מתחילות המלחמות, מגיע האויב הראשון, מגיע עמלק. משה רבנו יוצא למלחמה כנגד עמלק. מי האנשים שמלווים אותו במלחמה הזאת? משה רבנו עולה לראש הגבעה ומרים את שתי הידיים. וכשהידיים מורמות למעלה, זה סימן לניצחון ישראל. מי מחזיק לו את הידיים? שני אנשים. אחיו ואחיין שלו. אהרון אחיו, אהרון האח הגדול, האח שמעליו, ומהצד השני, חור בנה של מרים. אז משה רבנו מוקף באהרון מצד אחד, ובמרים, מהצד השני, לא היא בעצמה, אלא בחור הבן שלה. שמות י' זיינו, משה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. שואל רש"י, מי זה חור? חור בנה של מרים היה וכלב בן יפונה בעלה. חור הוא הבן של מרים וכלב בן יפונה. אז מה אנחנו רואים? עם ישראל מאמין במשפחות, מאמין בגנים, מאמין בדם מיוחד, בדם נעלה. מי אלו האנשים? שלושת הילדים של אמרם, משה באמצע, אהרון מצד אחד ומרים מצד שני, מיוצגת בידי חור. חולפים עוד כמה חודשים, מקימים את המשכן. מי הולך לנהל את המשכן? משה רבינו בעצמו ממליך, מכתיר, מושך לכהונה את אהרון ואת ארבעת בניו. ממשיכה התורה ומספרת, ואתה אקרב אליך את אהרון אחי חבד בניו, נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. ובפרשת צו מספרת התורה, ספר ויקרא רק עכשיו קראנו, ויקרב משה את בני אהרון וילבישם כותנות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות. אז משה רבנו תמיד פועל ביחד עם המשפחה, אהרון מצד אחד ובניו, ומרים ובנה מהצד השני. אבל כמה שזה עצוב. משה מוקף במשפחה, אבל לא במשפחה שלו. הילדים שלו נעלמים לחלוטין מהסיקור ההיסטורי. התורה ממש מתאמצת לא לספר עליהם שום דבר. אנחנו יודעים עליהם מעט מאוד. אם אנחנו זוכרים, נחזור לפרשת שמות. משה רבינו בורח ממצרים, הוא אדם, הוא רק מתחיל לגדול ויגדל משה. הוא נער בן 20, בן 30, לפי כל הדעות במפרשים, לא ניכנס. הוא הורג את המצרי. דתן ואבירם מלשינים עליו לפרו, פרו מוציא עליו דין מבוקש, והוא בורח ממצרים. הוא בורח למדיין, הוא מגיע שם אל הבאר, מוצא את בנות יתרו, מלווה אותן הביתה, והוא מתחתן עם ציפורה, עם הבת הגדולה של יתרו. נולדים להם שני בנים, גרשום ואליעזר. הילדים האלה גדלים עם משה וציפורה, גדלים במדיין. יום אחד משה הולך במדבר, הוא רואה סנה. בוער באש ואיננו הוא קל, הוא מבין שזה התגלות אלוקית. הקדוש ברוך הוא שולח אותו. בחרתי בך להיות השליח שלי, ללכת למצרים לגאול את עם ישראל. משה לוקח איתו כמובן את אשתו ואת הילדים, מעלה את אשתו ואת הילדים על החמור, וביחד חוזרים למצרים. פה מסתיים הסיקור. אנחנו לא יודעים, הם היו במצרים, הם לא היו במצרים, עוד מעט נראה מה היה. התורה סותמת, כאן היא לא אומרת שום דבר, בהמשך בפרשת יתרו היא ממשיכה ומספרת את הפרק הבא. אחרי שיוצאים ממצרים, חלפה השנה של המכות ויציאת מצרים וקריאת ים סוף, הניסים שלא היו כמותם בהיסטוריה, שמשה רבינו מגיע לשיא גדלותו, שעם ישראל מגיע לשיא עליונותו, שהעולם כולו, הטבע כולו משתנה בפני עם ישראל. איפה אשתו של משה? איפה הילדים? הם חלק מכל העניין, הם שותפים, אנחנו לא יודעים שום דבר. ואז מתחילה פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, אנחנו ערב חג השבועות, פתאום הפרשה מתחילה עם סיפור. וישמע יתרו חותן משה את כל אשר עשה השם למצרים. הוא שומע מה שקורה במצרים, הוא במדיין רחוק, והוא בא לבקר את החתן שלו. עכשיו החתן הצליח במשימה, הוציא את עם ישראל ממצרים, זה הזמן לבוא לבקר אותו. ועם מי הוא בא? עם, איש, עם, עם ביתו ושני בניה, עם אשתו של משה רבינו ושני בניה, עם גרשום ואליעזר, הוא מביא אותם איתו ממדיין. אז אתה יודע שבכל התקופה הגדולה של משה רבינו, אשתו והילדים לא היו איתו. מה קרה? הרי בפרשת שמות כתוב שהם הלכו איתו למצרים. איך הם חזרו חזרה למדיין? הפרט הזה סתום, עוד מעט ננסה להבין אותו ונראה שכאן תמון כל העניין. זה הפרט הכי חשוב בהיסטוריה של הילדים של משה. על כל פנים, יתרו מביא איתו את האישה ואת הילדים, הם נפגשים עם משה רבינו, וכאן זה נגמר. זהו. החל מהרגע הזה שהאישה והילדים נפגשים עם משה בערב מתן תורה, 40 שנה אחר כך שמשה מנהיג את עם ישראל במדבר, הילדים לא מוזכרים אפילו פעם אחת, איננו יודעים מה היה איתם, אם הם היו חסידים מראי שמיים ולמדנים או חס וחלילה להפך, שום דבר, התורה פשוט מוחקת את בניו של משה מהרציפות, מהסיקור ההיסטורי. ויקח יתרו חותן משה את ציפור אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוקים, וזהו. ראיתי באחד מהאחרונים, היה רבי דוד צבי הופמן מרבני גרמניה החשובים האורתודוקסים לפני המלחמה, בתקופתו של רש"ר הירש מהחבורה הזאת, שואל רד"ץ הופמן בפירוש שלו על ספר שמות, תמוע שבהמשך אין מזכירים עוד לא את האישה ולא את הבנים. כמה שלא מפסיקים לדבר על בני אהרון, כמה שהתורה תספר על חור, כמה שאנחנו יודעים כל פרט על בני לוי למשפחותם לבית אבותם. משפחה אחת נעלמה, הילדים של משה רבינו. מה נזכרתי השבוע? פרשת במדבר, את זה היינו צריכים לשאול בפרשת יתרו. כי השבוע זה הולך להיות הרבה יותר מסובך. השבוע בפעם הראשונה פרשת במדבר, התורה מזכירה את צמד המילים תולדות משה. בפעם הראשונה חוזרת התורה למשפחתו של משה רבינו. ותראו מה היא עושה. לא רק שהיא לא מספרת על תולדות משה, אלא התורה עושה דבר הרבה יותר מעניין והרבה יותר חמור כביכול. מספרת על משפחה חדשה שנולדה למשה רבינו, על ילדים חדשים שהם כביכול תולדות משה רבינו. השבוע פרשת במדבר, ספר במדבר, מתחילים את הספר הרביעי של התורה, והתורה מספרת, הספר הזה כולו עוסק בתולדות ישראל במדבר. פתאום הם נתקעו שם ל-40 שנה, הספר שלהם מספר איך הם התנהלו, איך הם התניידו שם. אז הפרשה שלנו מתחילה, הספר החדש מתחיל. עם הסידור, המחנות במשכן, איך עם ישראל חונה כולו, שבטי ישראל, 12 השבטים, חונים סביב המשכן, והחצי השני של הפרשה, האחריות של הלוויים לשאת את המשכן, להפעיל את הבית. הכהנים מפעילים אותו בפועל, הלוויים הם הצוות הטכני, הם הצוות מסביב, שמסייע ביד הכהנים, ונושא את המשכן 40 שנה במדבר. אז החלק האחרון בפרשה מפרט את תולדות בני לוי, מפרק ומפרט את השבט הזה, כדי שנדע גרשום כעת ומררי, זה ממשיך גם לפרשה הבאה נסו, שנדע מה התפקיד של כל אדם בתוך השבט הזה. מובן שהתיאור צריך להתחיל עם מי? עם נשיאי השבט, עם משה ואהרון. אז כך מתחיל התיאור פרק ג' בספר במדבר, כך הוא מתחיל. תולדות הלוויים מתחילים בפעם הראשונה עם תולדות משה. התורה חוזרת לספר מי הם הילדים של משה רבנו, כדי שהתיאור של משפחות הלוויים יהיה שלם מראשו עד רגליו. ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני, וכבר מחכים לשמוע על גרשום ואליעזר, מה היה תפקידם בנשיאת המשכן בירושתו של משה רבנו, בהמשכיותו של משה רבנו. ואין המשך. אחרי שהתורה התחילה אלה תולדות אהרון ומשה, התורה ממשיכה, ואלה שמות בני אהרון, הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, וזהו. אין תולדות משה. אומר רש"י, אז למה התחלת אלה תולדות משה? תספר רק על אלה תולדות אהרון. ואינו מזכיר אל הבני אהרון, ונקראו תולדות משה, לפי שלימדן תורה, מלמד שכל המלמד את בן חברות תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. כן, למשה יש ילדים, אתה יודע מי הם? הילדים של אהרון. כי היות שמשה לימד אותם תורה, וכל המלמד את בן חברות תורה כאילו ילדו, אז משה רבנו שחינך את בני אהרון, נחשב האבא שלהם, הוא הביא אותם לעולם הבא, הוא נתן להם את המשמעות לחיים, הוא נתן להם את התפקיד שלהם, את הייעוד שלהם בחיים, אז הוא נחשב האבא שלהם. לכן התורה ממשיכה, אומר רש"י, אלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני. אלה תולדות אהרון ומשה במתן תורה. אבל הרי אהרון ומשה ילדו את ילדיהם הרבה לפני מתן תורה, 50-60 שנה קודם. למה ביום דיבר השם? לומר לך שבמתן תורה משה רבנו קיבל משפחה חדשה. במתן תורה הוא קיבל תורה. הוא הפך להיות המיילד הרוחני של עם ישראל, אז הוא קיבל ילדים חדשים ומשפחה חדשה. נעשו אלה תולדות שלו. ביום דיבר השם את משה, שלימדה מה שלמד מפי הגבורה, וכל אחד מתפוצץ, מה הולך פה? למה את הקדוש ברוך הוא צריך לחבר את משה עם הילדים של אהרון? או שתדבר על הילדים של משה, או שתתעלם מהם. אבל ייצור למשה משפחה חדשה. משה היה אבא, אבל של הילדים של אהרון. מה הולך פה? זה הופך להיות הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מסקרן. ועוד פרט אחד צריך להכניס לעניין, שהופך את זה לעוד יותר קשה להבנה, ומפה אפשר להתחיל לחפש הסברים, כי אנחנו מבינים עד כמה הדברים לא צפויים ולא מובנים. האמת היא שמשה ניסה. משה פעם אחת ויחידה ניסה לבקש, ריבונו של עולם תדאג לילדים שלי. כולם רואים נחת, כולם רואים המשכיות, כולם זוכים שהילדים יהיו הדור הבא, הבניין הבא בשרשלת, גם אני רוצה. פעם אחת ויחידה משה ביקש, ריבונו של עולם, תן לילדים שלי את הזכות להמשיך אותי, לרשת אותי, לפחות חלק ממני, גם אם אדם כמו משה לא יהיה, לפחות חלק ממני. איפה זה קורה? בפרשת פנחס. פרשת פנחס, משה רבינו מבקש משהו שהוא לא ביקש אף פעם, לא לפני זה ולא אחרי זה. יפקוד השם אלוהי הרוחות, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. פעם אחת ויחידה, משה רבינו מדבר על יורש. פעם אחת ויחידה הוא מסתכל מעבר לאופק, מביט על מה שיהיה אחריו, ומבקש מישהו שימשיך אותו. רש"י, המדרשים במקום, במדבר רבה, שואלים מה פתאום? ממתי משה רבינו מדבר על ההמשך? הרי ואתחנן אל השם, הוא רק מתחנן שהוא ימשיך הלאה. מה פתאום הוא נותן פתח שהוא לא ימשיך וצריכים לחפש לו יורש? ולמה דווקא שם בפרשת פנחס? ממה נפשך אם הוא דואג לסוף? שיחכה עד רגע לפני הסוף, פרשת מטות מסעי, אחרי שהוא הורג את המדיינים, הוא שולח את פנחס להרוג את המדיינים, זאת המשימה האחרונה שלו, ואחר תאסף אל עמך. מה פתאום, כמה חודשים קודם, באמצע החיים, באמצע העשייה הגדולה שלו, הוא פתאום מדבר על יורש, הוא פתאום דואג מה יהיה אחריו? אומרים המפרשים דבר כל כך כואב, תסתכל על ההקשר, שם נמצאות התשובות. אחרי פרשת בנות צלופחד, כשהקדוש ברוך הוא מביא את חוקי הירושה לשיא, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שילדים יורשים, אם אין בנים יהיו בנות, בנות יורשות, העיקר שהילדים ימשיכו את האבא, העיקר שהרציפות המשפחתית תימשך, כשמשה שומע את דין בנות צלופחד, פתאום נכנס לו לראש שזאת עת רצון. אם בנות יורשות, בוודאי בנים יורשים. אם הבנות יורשות את צלופחד, בוודאי מגיע לו שהבנים שלו יורשו אותו. אז הוא מעז ומבקש, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, הוא מתכוון לומר, ריבונו של עולם, עכשיו לימדת אותי על דיני הירושה של הבנות, בוודאי מגיע גם לבנים. ובקשתו לא מתקבלת, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את יהושע, תן מעודך עליו. למה אומר המדרש? כי בזמן שיהושע למד, הילדים שלך שיחקו בחוץ. בזמן שיהושע הכין את עצמו לרשת אותך, הילדים שלך עשו דברים אחרים, לא התעניינו, וילד יורש רק אם הוא מתאים לרשת, והילדים שלך לא יורשים אותך. אז בפעם הראשונה אנחנו מקבלים מידע, לא סתם התורה מתעלמת מהם, לא סתם התורה מדלגת עליהם, לא סתם הם לא יורשים את משה רבינו, כי הם לא היו ראויים לרשת את משה רבינו. והכאב והשאלה צועקים פי כמה, למה אהרון זוכה להמשכיות ומשה רבינו לא זוכה להמשכיות, לא זוכה לנחת בתוך המשפחה? וידבר משה אל השם לאמור במדבר כף זין, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אומר שם במדבר רבה, כיוון שירשו בנות צלופחד אביהן, אמר משה הרי השעה שאת בת צורכי, אם הבנות ירשות בדינו שירשו בני את כבודי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נוצר תאנה יאכל פריה. מי שעבד להצמיח את התאנה, הרבה שנים לוקח להצמיח תאנים. מי שהיה לו את המאמץ, את הסבלנות, את ההתמדה, את הנחישות, את המסירות, הוא זה שיוכל את הפירות שלה. בניך ישבו ולא עסקו בתורה. יהושע, הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משקים ומעריף בבית הוועד שלך. הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות. כדאי הוא שישמש את ישראל. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, שתי שאלות בעצם, שעומדות במרכז השיעור הזה. למה אהרון זוכה ומשה לא זוכה? ובית, מה הדבר הזה שהתורה פתאום מחברת את משה עם בני אהרון ואומרת, תשמע, לא היו לו ילדים ביולוגיים שנתנו לו נחת, אבל היו לו ילדים רוחניים שנתנו לו נחת. מה זה נותן, מה זה מוסיף? אני רוצה לדבר היום על שלוש נקודות נפלאות שמדברות על מה זה חינוך ואיך מחנכים לתורה, על הסיכוי של כל אחד לחנך, והעיקר העיקרים בחלק האחרון של השיעור, שיר הלל המחנכים על עוצמתו של החינוך ועל לאן אפשר להגיע עם חינוך נכון ועם השקעה נכונה. יש סיפור, אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון, יש הרבה אומרים שהוא לא נכון, אבל עצם שמספרים אותו והוא עובר מדור לדור, בוודאי יש בו הרבה משמעות, וגם אם הוא לא נכון על האדם הזה או בהקשר הזה, הוא בוודאי נכון בהקשרים אחרים. ממשה עד משה לא קם כמשה. האיש הגדול ביותר אחרי משה רבינו, זה משה בן מימון הרמב״ם, שכתב והכניס להלכה את כל מה שמשה רבינו נתן. אם משה נתן את התורה שבכתב, הרמב״ם רבי משה בן מימון סידר וארגן וסיכם בספרי ההלכה שלו את התורה שבעל פה. האגדה מספרת שהרמב״ם נולד לא מוכשר. שהרמב״ם נולד דווקא עם ראש חלש, ולא גרם נחת לאבא שלו. אבא שלו מימון הדיין היה אדם חשוב מאוד, אדם שכל העיירה באה לשאול בעצתו, ודווקא הבן שלו לא גורם לו נחת. אם זה לא מספיק, אשתו של מימון, אביו של הרמב״ם, נפטרה, צעירה מאוד, והוא התחתן עוד פעם, והביאה ילדים אחרים, האישה השנייה הביאה את הילדים שלה, והם דווקא היו מוכשרים. אז הכאב של מימון היה כפול ומכופל, שמוישה שלו לא גורם נחת, ודווקא הילדים המאומצים, הם מצליחים והם תמיד מקדימים את כולם. פעם אחת, מימון מנסה ללמוד עם מוישה שלו, רואה שהוא לא מבין שום דבר, מתרגז מאוד, מוציא אותו מהבית. הרמב״ם צריך ישועה מהשמיים, לאן הולך? הולך לבית הכנסת. לא בורח מהבית, הולך איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא. מתיישב על אחד הספסלים, בוכה ונרדם שם. הגבאי לא רואה אותו, אחרי תפילת ערבית סוגר את הדלת, הוא מכבה את האור, הולך הביתה. הרמב״ם מתעורר באמצע הלילה, רואה שהוא לבד בבית הכנסת. הוא לא נבהל, הוא ניגש לארון הקודש, מטומן את הראש בתוך הארון ופורץ בבכי, אומר, ריבונו של עולם, אם תיתן לי ראש חדש, אם תיתן לי לב טהור, תוציא ממני את לב האבן, תוציא ממני את הראש הסתום, אני מבטיח למסור את כל חיי לתורה. והרמב״ם נרדם שם שוב על ארון הקודש ומתעורר לפנות בוקר ומרגיש שכוחות חדשים נכנסו בו, שהוא מלא תקווה, הוא מלא אופטימיות, הוא מלא מרץ. הוא הולך לישיבתו של הרי מיגש, של רבי יוסף אבן מיגש, והולך ומצליח וצומח והופך להיות הרמב״ם. הילדים של משה רבינו לא צומחים בתורה, לא יורשים אותו בתורה, כדי ללמד אותך דבר עצום, ששערי התורה פתוחים בפני כל אדם. שהתורה לא שייכת למשפחות. הכהונה שייכת לדם. המלוכה שייכת לדם. אי אפשר להיכנס למועדון הזה, צריך להיוולד בו. התורה שייכת לאדם, לא לדם. התורה, הילדים של משה רבינו לא יורשים אותו בתורה, כדי שלא יבוא אדם ויאמר, צריך להיות בן של משה רבינו כדי ללמוד תורה. דווקא הילדים של משה יוצאים מהמשחק כדי לומר לך, כתר כהונה וכתר מלכות תפוסים. אף אחד לא יכול לגעת בזה, צריכים להיוולד בן של אהרון הכהן. כתר תורה, הרי הוא מונח ועומד לכל אדם. אף אחד לא יכול לפתור את עצמו בטענה, לא נולדתי במשפחה הנכונה. התורה שמורה לאוהביה, למעריציה ולצמאיה. כל אדם אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בזה שהוא מוציא את ילדי משה מהמשחק, לומר לך, כל אדם שצמא לתורה, שמתייגע לתורה, שמוכן לשבור את הראש ואת הלב כדי לזכות לתורה, מובטח לו שערי גן עדן. מובטח לו שיזכה בתורה, שהתורה תחזיר לו אהבה ותחבק אותו ותכניס אותו פנימה. התורה בכוונה מוציאה את ילדי משה מהמשחק כדי לומר לך, כתר אחד פנוי לאוהביו, כתר תורה לא שייך לאף אחד, שייך למי שילמד אותו. אם אנחנו נסתכל מי האנשים הכי גדולים בעם ישראל, הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה יותר גדול ממשה רבינו. עד כדי כך שכשמשה עלה לקבל את התורה, סיפרנו את זה הרבה פעמים הגמרא במנחות, הוא רואה את עקיבא בן יוסף בן גרים איך שהוא לומד. הוא אומר לקדוש ברוך הוא שהוא יקבל את התורה ולא אני. עקיבא בן יוסף בן גרים בא משום מקום, מזרע אדום. הוא היה יותר ראוי לקבל את התורה ממשה רבינו, ורק הקדוש ברוך הוא אמר, שתוק, כך עלה במחשבה, כך החלטתי. למה? מה באמת ההבדל? למה התורה פתוחה לכל אחד, היא לא עוברת בתורשה, ואילו הכהונה והמלוכה כן עוברים בתורשה. ההסבר הוא מאוד פשוט. כהונה היא אופי. מלוכה היא אופי, הם גנים. מה זה כהונה? למה בני אהרון דווקא הם יכולים לברך את עם ישראל? הרי כל הסיפור, אגב, זה פרשת השבוע הבאה, פרשת נשוא, בדיוק הפרשה שנקרא בארץ, למחרת שמחת תורה. מה הכוח של הכהנים? איך זה שפתאום רגע קודם הכהן יכול לעמוד לפטפט, בחזרת השעה אסור לו לפטפט, אבל לפני התפילה יכול לעמוד בחוץ לפטפט, לעשות צחוק עם דחקות עם כולם, ברגע שהגיעו לאלוקנו ואלוקי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, החזן מתחיל ברכת כהנים, ההוא הכהן הזה עולה למעלה, נושא את הכפיים, והידיים שלו עם כלי להשראת השכינה. איך זה? מה הסוד של הכהונה? ההסבר הוא מאוד פשוט, אומר את ספר הזוהר, גם מוכיח את זה מהמציאות. הכהנים הם זרע טוב. הם זרע של אנשים טובי לב, הם זרע של אנשים אכפתיים. משה, אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, והעביר את הגנים שלו לילדים. ובשביל לברך צריכים מישהו שמברך באהבה, מישהו שאכפת לו, מישהו שלא מונח בעצמו, מישהו שמחובר לבריות, שמחובר למה שקורה בשטח. אומר הקדוש ברוך הוא, המשפחה הזאת שירשה את הגנים של הטוב לב, את הגנים של האכפתיות, הם אלה שיברכו באהבה, הם אלה שימשיכו את הכוח הזה לברך. כהונה זה גנים, זה אופי. אופי עובר בתורשה. אם הילד רוצה, אם הילד לא ירצה, הוא דומה לאבא שלו. הוא מקבל ממנו את הדם, את הידיים ואת הציפורניים, מקבל ממנו גם את האופי. מוכיח את זה ספר הזוהר ממקום מאוד מעניין. אומר ספר הזוהר, שים לב, לא תמצא כהן שאינו מעורב בין הבריות. לא תמצא כהן שחי, יש הרבה אנשים שחיים לעצמם, לא אוהבים אנשים, לא מחוברים לאנשים, לא צריכים אף אחד, יכולים לחיות במדבר. כהנים הם אף פעם לא כאלה. כהנים הם בכל מקום שהם נמצאים, הם עסקנים, הם חברי ועד, הם חברי מועצה, הם גבאים, הם בעניינים. תמיד הכהן הוא אדם שאכפת לו מאנשים. הוא מרים את עצמו מהקורסה, הוא מבזבז זמן בשביל אנשים אחרים. כהונה זה אופי, זה עובר בתור השעה, אותו דבר מלוכה. מלוכה זה גנים, זה מנהיגות, זה קריזמה, זה יכולת שלטון, אלו דברים שעוברים בגנים. תורה זה מקצוע, זה תחום עיסוק. זה לא עובר מאבא לילדים. אבא יכול לאהוב תורה, הילד יהיה מוכשר כמו אבא, אבל לא יאהב תורה. יאהב דווקא להיות עורך דין, יאהב להיות טכנאי, יאהב להיות משהו אחר. תורה זה לא אופי, תורה זה מקצוע, זה תחום עיסוק, זה לא עובר מאבא לילדים. אם הילדים ירצו ייקחו את זה, לא ירצו לא ייקחו את זה. מצד שני, זה פתוח לכל אחד. היות שהתורה היא מקצוע, התורה תלויה במי שצמא לקבל אותה, במי שצמא להתמסר אליה, כל אחד יכול להיכנס לתורה, כל אחד יכול להצליח בתורה, כל אחד יכול לצמוח ולסגשג בתורה. נקרא אמרה חזקה מאוד בגמרא, הגמרא לא אומרת את זה על משה רבינו, אבל עניות דעתי כל אחד מבין על מי הגמרא רומזת. מובאה מספר 2 נדרים פי א', למה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהם תלמידי חכמים? שאלת הגמרא, למה המציאות המוזרה הזאת שילדים של תלמידי חכמים לא ממשיכים באותה הדרך? אומרת הגמרא, זאת גזרה, אמר רב יוסף, שלא יאמרו תורה ירושלים. כדי שלא יאמרו שהתורה סגורה במועדון, שהתורה סגורה במשפחות, שיש אנשים שלא יכולים להיכנס. יש בכוונה כתרוג, יש בכוונה קושי על בני תלמידי חכמים, כדי שלא יבוא אדם אחד ויאמר, לא נולדתי במשפחה הנכונה, אני לא יכול ללמוד. אז זה בפשטות. למה התורה מוציאה את הילדים של משה מהמשחק? לומר לך, תורה שמורה לאוהביה, לא למשפחות שלה. נכון, כתוב תורה מחזרת אחר אכסניה שלה וכולי, התורה רוצה להמשיך איפה שהתרגלה להיות. אבל זה רק הנטייה, זה לא מבטיח, זאת נטייה. צריכים את הילדים שיתאמצו וישקיעו את כל הכוחות כדי להצליח ולסגשג בתורה. אומר הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג', בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד, כתר תורה מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אז זאת ההתחלה, זה השלב הראשון. למה הילדים של משה יוצאים מהמשחק? לומר לך שתורה לא עוברת בירושה. תורה תלויה בהשקעה של האדם, בהתמדה שלו, במסירות שלו. בסדר, זה חצי עניין. האם זה מספיק? בוודאי שלא. בסדר, אבל למה ילדי משה לא למדו? אני מבין שהם לא המשיכו אותו באופן אוטומטי. אני מבין שזה לא מועדון סגור, מי ששייך אליו נשאר בו, מי שלא שייך אליו נפלט ממנו. אבל למה הם לא למדו? הם ילדים של משה רבנו. הם שמעו אותו כל שבת עושה קידוש. לפני השינה הוא אמר איתם קריאת שמע על המיטה. בבוקר הוא חתך להם את הסנדוויץ'. איך זה שהם היו יותר גרועים מכל ילד אחר ולא דבקו בתורה כמו ילדים אחרים? כמו אלעזר ואיתמר, כמו נדב ואביהו. אני מבין שזה לא קרה אוטומטי. אז לא אוטומטי. אבל למה לא קרה שמתוך היותם בנים של משה רבינו, מתוך זה עצמו, הם גדלו ונהיו תלמידי חכמים? מה סוף סוף, מה גרם לזה שעדיין הם לא למדו? מה הפך אותם לפחות מאשר כל ילד יהודי אחר? אני רוצה לומר נקודה נפלאה. נקודה שהיא מצד אחד כואבת, מצערת, אבל אין כמותה להגדיר מהו חינוך, אבי אבות החינוך, ולא היה דור שצריכים לומר בו את הנקודה הזאת, לחדד אותה שוב ושוב ושוב, כמו בדור הזה. אגב, אני רוצה לומר בהשגחה פרטית עצומה, אני הכנתי את השיעור, חשבתי שהמקום הכי קרוב לזה נמצא במהר"ל מפראג, אבל ממש היום בצהריים שלח לי שליח חשוב, קטע מאור החיים הקדוש, שאור החיים אומר את זה כמעט באופן מפורש, כמובן את הפרשנות בתוך דברי אור החיים, אני אומר כמו ששמעתי אותה, ייתכן שהפרשנות היא אחרת, אבל היסוד כתוב במפורש בתוך האור החיים הקדוש. אני רוצה לומר נקודה נפלאה, פלא פלאות, מה זה חינוך, איך מעבירים תורה? את הנקודה הזאת כבר הזכרתי פה פעם, שמעתי אותה לפני שנים בשמו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, ראש ישיבת יצחק אלחנן, ישיב אוניברסיטי בארצות הברית, מגדולי הרבנים באמריקה בדור הקודם, מגדולי הרבנים בכלל בדור הקודם. מעולם לא הבנתי אותה, מוריי ורבותיי, גבירותיי ורבותיי, כמו בשבועות האחרונים. נמצאים כאן לפניי הילדים שלי, הבן והבת שלי, באו, התנדבו להיות איתי כאן ב-11 בלילה שאני מוסר את השיעור, כדי שלא אדבר לבד אל העצים והאבנים. אני רוצה לומר משהו שהם ישמעו. ברוך השם, הילדים כבר בני 15-16, אנחנו כבר חיים הרבה שנים ביחד, אבל מעולם לא נקשרתי אליהם, לא התחברתי אליהם כמו בחודשיים האחרונים. החודשיים האחרונים היו החודשיים אולי הכי קשים בהיסטוריה שלנו, כמו אצל כולם. בית קטן, משפחה גדולה, ברוך השם 7 ילדים, שמקדוש ברוך הוא ייתן נחת מכל אחד, כן ירבו, וכולנו בבית של 4 חדרים, 100 מטר, חודשיים לא יוצאים מהבית, לא הולכים לסבא וסבתא, לא הולכים לבית כנסת, לא הולכים לשום מקום. כולנו עולים אחד על השני, ואני לא אבא קל, אני מנסה להלחיץ אותם שישמרו על סדר יום, שיקומו בזמן, שיוכלו לישון בזמן, שינסו את הזמן וכו' וכו'. ואני רוצה לומר לכם את האמת, מוריי ורבותיי, בכל מקום שאתם. בעוד שבוע הם ילכו לישיבה, אף פעם לא היה קשה לי להיפרד מהם, כמו שיהיה קשה בשבוע הזה. לא כי היה קל לנו ביחד בחודשיים האחרונים, לא כי דרכנו הייתה סוגה בשושנים, כי התאמצנו לחיות יחד. ואנחנו נקשרים למה שאנחנו מתאמצים. אנחנו קונים דברים דרך מאמץ, דרך יגיעה, דרך איפוק, דרך שליטה ודרך צמיחה. הדרך שבה אנחנו מתחברים לדברים היא לא דרך הנאה. העולם טועה, העולם המודרני הולך הפוך, העולם המודרני הורס את החיים, כי הכניס לכולנו לראש שמה שהאדם מחפש זאת הנאה, שקר וכזב. אדם לעמל יולד, אדם מחפש לנצח את עצמו, אדם מחפש ליצור, להתאפק, להתאמץ, לעשות משהו בלתי רגיל וליצור אותו. כשאנחנו מתאמצים על משהו, נכשלים במשהו וקמים, כך אנחנו קונים אותו, כך אנחנו מתחברים אליו. אומרים המפרשים רעיון עצום, רעיון עמוק. הילדים של משה לא צמחו בתורה, כי הילדים של משה היו תיירים בעם ישראל. הילדים של משה לא נאבקו במצרים. הם הגיעו לקבלת התורה, הם לא היו בזמנים של הסבל, הם לא היו בזמנים של המלחמה, הם לא היו צריכים כל בוקר לקום ולגלות נחישות כדי להילחם נגד המצרים. אם אתה לא נלחם על כלום, אתה לא מעריך כלום. אין לך שום ערך מקודש בחיים. הילדים של משה הגיעו לעם ישראל בערב מתן תורה. אתם יודעים, להבדיל, כמו הילדים שבאים לבית הכנסת, לבר מצווה בפעם הראשונה. אם זה ביום חול, באים עם המצלמה, באים עם החברים, לא נשאר מזה שום דבר. אנחנו לא קונים דברים דרך חוויות, אנחנו קונים דברים דרך מסע על הכתף, דרך מאמץ, דרך התגברות על עצמנו, דרך גילוי כוחות פנימיים, דרך כישלון והצלחה. ככה קונים דברים. הילדים של משה רבינו לא עברו את כל התהליך הזה. הם הגיעו ישר לאור הגדול, הם הגיעו ישר להנאה ולעונג, ישר לחג השבועות. אז הם לא ידעו להעריך מה יש לנו, והם לא התחברו באופן פנימי לתורה. איפה התורה אומרת את זה? בשתי מילים. שתי מילים שמספרות נקודה כל כך מרגשת, אישית, מהחיים של משה רבינו. אמרנו שיתרו מגיע עם האישה והילדים, עם הבת שלו והילדים, והתורה אומרת שתי מילים. בואו נחזור אחורה, למובאה מספר אחד. ויקח יתרו חותן משה את ציפור האשת משה, אחר שילוחיה. ואת שני בניה, אשר שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. הוא מביא אותה אחר שילוחיה, אחר שמשה שלח אותה ואת הילדים. לאן שלח אותה? כתוב במדרש דבר כל כך מרגש. משה יוצא עם ציפורה, נחזור לאותם ימים. הוא יוצא ממדיין עם ציפורה והילדים, לקחת אותם למצרים, ביחד לעשות את העבודה הגדולה, להוציא את עם ישראל ממצרים. הוא מגיע למצרים, פוגש אותו אהרון. אהרון שואל אותו, מי אלה? הוא אומר, מי אלה? זאת גיסתך. זאת אשתי ציפורה, התחתנתי איתה במדיין, ילדה לנו 2 ילדים, גרשום ואליעזר. אהרון צובט בלחיים של גרשון ואליעזר, אומר להם, אחיינים מתוקים, ואז אומר למשה רבנו, בשביל מה אתה מכניס אותם לפה? חסרות לנו צרות? על הראשונות אנחנו טועים. אלה שנמצאים במצרים תקועים, לא מצליחים לצאת. אתה מכניס לרוסיה, לרוסיה הקומוניסטית עוד אנשים. אתה מכניס לאושוויץ עוד אנשים. תשלח אותם חזרה, למה להכניס אותם לצרות? וכאן משה רבינו מתגלה כאבא. בפעם הראשונה ובפעם היחידה בתורה, הוא מתגלה כבעל וכאבא. הוא שומט את הכובע של המנהיג ומתגלה כאבא. הוא מחבק את הילדים, הוא נפרד מאשתו ואומר, תחזרו חזרה. אחרי שאני אצליח במשימה, ניפגש ונתאחד שוב. והרגע הבאי הזה, הרגע הזה שמשה רבינו מרחם על הילדים שלו, שהוא עושה מה שכל אבא עושה, הוא רוצה לתת להם חיים בטוחים, חיים מוגנים, חיים שהם לא צריכים להתמודד עם שום דבר ולהילחם עם שום דבר. זה הרגע שמכריע את הגורל הרוחני שלהם. כי מי שלא נלחם ולא סובל ולא נאבק, לא מעריך את מה שהשיג, מי שלא היה בירידה, לא יודע להעריך את העלייה. ולכן כשהם באים למתן תורה, הם באים כמו ילדים מבחוץ. כמו ילדים תיירים שבאים עם המצלמה על הכתף, ובאים ליהנות ממתן תורה, ליהנות מהניסים, לקרוא עליהם. ככה לא קונים תורה, ככה לא מתחברים לתורה, ככה לא מעריכים את מה שקיבלנו. וכמה שהמסר הזה הוא עצום, אני רוצה לומר משפט אחד, וזה המשפט של השיעור, אחד המשפטים של השיעור הזה. הדבר הכי גרוע שהורים יכולים לעשות לילד, זה לא לדרוש ממנו. הדבר הכי גרוע שהורים יכולים לעשות לילד, זה להיות מה שנקרא היום הורי הליקופטר. הורי שמגונן על הילדים, שכל הזמן שומר עליו ופותר בשבילו בעיות. זה אסון. ילד חוזר הביתה עם צרות, הוא לא מסתדר עם המורה, הוא לא מסתדר עם החבר. יש את האמא שתתקשר למורה, תתקשר למנהל. היא חושבת שהיא מראה לילדים שהיא הורה טוב. היא הורה גרוע. כי הילד הזה אף פעם לא ידע למה הוא מסוגל. הילד הזה אף פעם לא יצמח. הוא אף פעם לא יצא מהקונחייה של עצמו. במקום זה להגיד לילד, שב חצי שעה, תחשוב. איך אפשר לפתור את הבעיה? מה אתה יכול לעשות? לעודד אותו, לעזור לו. לשלוח אותו מחר שילך לבד למנהל. שילך לבד למורה לבקש סליחה. שילך לבד לבקש סליחה מהחברים. לעודד אותו לצאת מעצמו, לתת לו תמריצים. הרמב״ם אומר שחינוך זה לתת לילד כליות ואגוזים, לתת לו תמריצים כדי שיצא מעצמו, שיעשה 5% יותר משהו רגיל, 10% יותר משהו רגיל. כמובן לא צריכים להגזים, הורה צריך להיות חכם, לדעת מתי הילד נשבר. אם הוא רואה שהילד במתח, שהילד במצוקה, שהילד שהילד פוחד מה יהיה, תרד ממנו, לא צריך, אז לא צריך. אבל אם ילד מסוגל, אם מעודדים ילד לדרוש ממנו קצת לסחוב על הכתף, קצת להתאמץ, קצת להישאר ער בלילה או לקום מוקדם בבוקר, זאת המתנה הכי גדולה שהורים יכולים לתת לילד. משה רבינו פעם אחת פועל כאבא, מרחם על הילדים שלו, חוסך מהם את שיעבוד מצרים, אבל כביכול חוסך מהם גם את קבלת התורה, כי מי שלא יצא ממצרים לא ידע לקבל אותה. איפה זה כתוב? אמרתי, זה כתוב גם במהר"ל וגם כתוב באור החיים הקדוש. במהר"ל זה כתוב לגבי יתרו. התורה רומזת, אם אנחנו זוכרים פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, יתרו מגיע, נותן למשה את העצה איך לנהל את העולם המשפט, ואז התורה מספרת שמשה שולח אותו. ואז מתחילה פרשת מתן תורה. שואל שם המהר"ל, בשביל מה התורה אומרת שמשה שלח אותו? הרי משה לא שלח אותו, הרי יתרו נשאר עד פרשת בעלותך, עד חף באייר. שנה אחר כך, כשהם יוצאים, מתחילים את המסע לכיוון ארץ ישראל, אז משה נפרד ממנו והיית לנו לעיניים, יתרו הולך וחוזר חזרה. שנה שלמה הוא היה שם. אז למה התורה אומרת לפני מתן תורה שמשה שולח אותו? אומר המהר"ל, רעיון פסיכולוגי נפשי, אלו דברים שקרו בתוך העולם של משה רבנו, בתוך המחשבות שלו. הוא לא שלח אותו, אבל הוא כביכול לא רצה שיתרו יהיה שם. הוא שלח אותו במחשבה, שלח אותו בנטייה הפנימית, כי הוא פחד שיתרו לא ידע להעריך את התורה. כי יתרו לא סבל איתם במצרים. מי שלא סבל במצרים לא יודע כמה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, לא יודע להעריך מה זה להיות יהודי, לא נקשר לעם היהודי בתוך תוכו, אז גם לא יבין את העומס של מתן תורה ומתן מצוות. ולכן משה חשב שיתרו לא צריך להיות פה במתן תורה. אם זה נכון לגבי יתרו, זה הרי נכון גם לגבי הילדים של משה, ומובן שהמהר"ל לא אמר את זה מפני כבודו של משה רבינו. אבל מה שהמהר"ל לא אמר, אמרתי שיהודי יקר שלח לי היום, האור החיים הקדוש כותב את זה במפורש לגבי הילדים של משה רבינו. פרשת כי תישא קראנו, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מלמד זכות על עם ישראל, מסנגר על עם ישראל. למה השם יחרה אפך בימיך אשר הוצאת מארץ מצרים? למה אתה כועס? למה אתה רוצה לסכול, להתנער, לזרוק, להשמיד את העם שהוצאת ממצרים? שואל האור החיים, מה זה העם שהוצאת ממצרים? למה יש עם אחר שהוא לא הוציא אותו ממצרים? הקדוש ברוך הוא לא יודע מאיפה הוציא אותם לפני חודשיים. צריך לספר לו מאיפה הוציא את עם ישראל, במי מדובר, הוא לא מכיר את הילדים שלו. אומר האור החיים, בתוך המילים האלה מסתתרת דרמה אדירה. משה רבינו מבין שהקדוש ברוך הוא ישמיד את עם ישראל, ומה יעשה? ימשיך את המסורת ממנו. הוא אומר למשה רבינו, בעצם אני אהרוג את כולם ואתחיל מחדש את היחוס ממך. הילדים שלך, גרשום ואליעזר, הם ירשו אותך והם יתחילו את התורה מחדש. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, למה השם יחרה אפך אשר הוצאת מארץ מצרים? רק העם שהוצאת ממצרים הוא העם שלך. הילדים שלי לא יצאו ממצרים, הם לא ידעו להעריך את מה שהם קיבלו. הם לא יוכלו להמשיך הלאה את המסורת, כי הם לא נענקו בשבילך, הם לא סבלו בשבילך, הם לא שילמו בשבילך. אם הם לא שילמו בשבילך, הם לא יוכלו להמשיך את מה שאתה רוצה שיעשו, הם לא יוכלו לסחוב את המסע הזה, את הדרישות שאתה מטיל להם על הכתף. נקרא במפורש, אומר האור החיים הקדוש, בשמות למדבט י' א', למה יחרה אפך בעמך שרוצית? בטענה בא לסתור מה שאמר, ועשה אותך לגוי גדול, כי לא ייתכן שימצא הכנת עושר הצדקות כאשר ימצא בעם הזה, כי הם הוציאה ממצרים. מה שאין כן בני משה אשר יקום השם אינם בגדר זה. והלא תמצא, אומר, לכן עשרת הדיברות מתחילות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, ההיסטוריה הזאת שבנינו יחד, היא זאת שמחברת בינינו. העובדה שסבלנו יחד, העובדה שהוצאתי אתכם בניסים גדולים ביחד, שקראנו את הים ביחד, ההיסטוריה הארוכה שלנו, הסבל הממושך שעברנו, כמו הניצחון הגדול, הרקע הזה, הרקורד הזה, זה מה שמחייב אתכם לקבל את התורה, זאת התשתית להכנת התורה. אז אנחנו מסכמים. קודם כל, התורה מוציאה את בני משה מההיסטוריה, לומר שתורה אין בה נפוטיזם, תורה זה לא מועדון סגור, תורה אין בה קדימה לבני משפחה, התורה שמורה לאוהביה, וזה מועדון פתוח לכל אדם צמא, לכל אדם שמוכן להתמסר. מצד שני, אומרת התורה, סליחה, והוספנו נקודה נוספת, ועדיין, למה בני משה לא למדו? בסדר, הם לא חייבים ללמוד, אבל הם לא יותר גרועים מכל אחד. כי הם לא נקשרו לתורה בזמן שהיה קשה להיות יהודי, בזמן שהיה צריך להיאבק על היהדות, אז הם לא היו שם. משה רבינו חסך את זה מהם, אבל המחיר היה שמי שלא נאבק ומי שלא נלחם, לא נקשר ולא יודע להעריך את מה שקיבלנו. אני רוצה לסיים את הקטע הזה בוורט יותר חיובי, על הכוח של צמאון בתורה. אנחנו לומדים בערב מתן תורה, וורט נפלא שכל אחד ייקח אותו כמוסר, כהכנה למתן תורה. ושם האחד אליעזר, לבנו של משה רבנו קראו אליעזר, ושם האחד אליעזר, כתוב במדרש, כי שם האחד אליעזר רומז לאחד והיחיד אליעזר, לרבי אליעזר בן אורקנוס. שמשה רבנו עולה לשמיים לקבל את התורה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא חוזר הלכה בשמו של אליעזר בן אורקנוס. אליעזר בן אורקנוס שיהיה 2,000 שנה אחר כך, 1,500 שנה אחר כך, אבל הוא רואה את הקדוש ברוך הוא חוזר הלכה בשמו. אומר משה רבנו, יהי רצון שיצא זה מחלצי, שאליעזר בן אורקנוס יצא זה מחלצי. על אותו אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר בן אורקנוס, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, חברו של רבי יהושע בן חנניה, יש סיפור מופלא. זה ההיסטוריה שלו. יש מדרש, פרקי תרבי אליעזר, זה המדרש שלו. המדרש בהתחלה מספר על ההיסטוריה, איך אליעזר בן אורקנוס הגיע לעם ישראל, לא לעם ישראל, הוא היה תמיד יהודי, אבל איך הוא הגיע למועדון לומדי התורה, לישיבה החשובה הזאת של רבן יוחנן בן זכאי. אומר המדרש, הוא היה נולד אצל איזשהו חווי, אצל בעל שדה עשיר, בגיל 22 או בגיל 28, תלוי בגרסאות. הוא מרגיש ריקנות בחיים, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע שום דבר. הוא חורש את השדה עם המחרשה, אבל הייתה לו נפש גדולה וראש גדול, והוא מרגיש ריקנות. עומד ובוכה, מתגלה אליו אליהו הנביא, רואה אותו בשדה, נשען על המחרשה ובוכה. שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. שואל אותו אליהו הנביא, מה אתה יודע? הוא אומר, אני לא יודע כלום, לא יודע לקרוא, לא יודע ברכות, לא יודע שום דבר, אבל אני רוצה ללמוד. רע לי עכשיו. אומר לו אליהו הנביא, לך לירושלים, לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי, והוא ילמד אותך. ומפה מתחיל סיפור ארוך, כולם מכירים, שהוא מגיע ולומד יום ולילה, עד שיוצא לו ריח רע מהפה כי הוא לא אוכל, ורבן יוחנן בן זכאי מברך אותו, כשם שעלה ריח פיך לפניי, כך יצא ריח תורתך והתפשט בכל העולם כולו. ראיתי פעם וורט עצום. שואלים בני זמננו, שואלים שאלה עצומה. נער בן 28 לא יודע לקרוא. ספק גדול אם הוא עוד יכול להתחיל קריירה שנייה. ספק גדול לאן הוא יגיע. לאן אתה אמור לשלוח אותו? אם הוא אומר שהוא לא יודע מודה אני, שהוא לא יודע תפילה, שהוא לא יודע ברכות, לאן אליהו הנביא אמור לשלוח אותו? לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי? איפה שנמצאים גדולי הגדולים? שאנשים שלמדו את כל התורה לא מתקבלים שם? צריך לשלוח אותו לישיבה של בעלי תשובה, בקריית מלאכי, באשדוד, בתל אביב, בירושלים, שיתחיל לקרוא, יתחיל להתפלל, לאט לאט יצמח. אתה שולח אותו לישיבה הכי חשובה בעולם כשהוא לא יודע לקרוא? אולי לא יצא ממנו שום דבר וישבר מהלחץ? למה אתה שולח אותו לשם? לא חבל על הזמן שלו, לא חבל על הזמן של רבן יוחנן בן זכאי? התשובה היא עצומה, כי הוא בכה. כשאדם בוכה, כשבאדם יש צמאון, כל היכלות התורה פתוחים לפניו. אין שום שער שהוא לא יכול לכבוש. אליהו הנביא רואה נער בוכה. הוא אומר, הבכיינים יגיעו רחוק. אותך צריכים לשלוח ישר לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. זה מה שאומרת לנו התורה. התורה לא שייכת למועדון סגור. התורה שייכת לאלה שצמאים לה, לאלה שבוכים לה, לאלה שרוצים אותה. מצד שני, הדרך אליה לא קלה. הדרך עוברת דווקא בתוך המאבק, בתוך המלחמה, בתוך הוויתור, בתוך המאמץ לצאת מעבר לעצמך. שם הולכת הדרך לתורה. מי שמוכן לעבור את המסלול הקשה הזה, מובטח לו שיגיע למקומות הכי גבוהים. ואני אסיים את הפרק הזה בסיפורון יהודי נפלא. מספרים על הגביר שרצה לחתן את הבת שלו, והלך לישיבה גבוהה, ישיבה גדולה, לחפש את הבחור הכי טוב. נכנס לראש הישיבה, שואל מי כאן השפיצי, מי הבחור הכי מובחר. ראש הישיבה אומר, כאן כולם שפיצים, אני לא מקבל אף אחד שהוא בחור פשוט. תעבור בין כולם, תתיעל כאן כנם לבד. דופק הגביר על השולחן, כנראה התלמיד חכם בעצמו. אומר, יש לי שאלה גדולה, מי שיפענח אותה, יזכה להיפגש עם הבת שלי, אם ימצאו אחד בעיני השני, יזכה לי להיות היורש, לקבל את כל הנכסים שלי. דופק על השולחן, מעלה סתירה עמוקה ברמב״ם, בהלכות ערכין וחרמין כתוב ככה, בהלכות, אני יודע, בהלכות קניין כתוב הפוך. איך לתווך בין הסתירה? התחיל כל בית המדרש על הרגליים, כולם מנסים לפענח, אף אחד לא יודע את התשובה. הוא מנסה חצי יום, אנשים מנסים מפה ומשם, אכזבה גדולה, אף אחד לא מצליח. נו, יורד למטה מאוכזב, עולה על הסוס והגלה שלו לחזור הביתה, להגיד לבת שלו, מצטער, לא מצאתי בחור מתאים, אחד רץ אחריו. אומר לו, תשמע אדוני הגביר, אני לא אקבל את הבת שלך, אבל תגיד לי את התירוץ. אני לא יכול לישון בלילה בלי לדעת את התירוץ על השאלה. מחבק אותו הגביר ואומר לו, אתה החתן שלי. מה שחשוב זה לא לדעת, חשוב זה צמאון. מי שיש בו צמאון, מי שיש בו תשוקה, מי שיש בו התעניינות אמיתית, כל שערי חלי התורה פתוחים לפניו. מה שחשוב זה לא איפה נולדת, לא מי ההורים שלך, לא מאיפה באת. עקיבא בן יוסף בן גרים. השאלה כמה אתה מוכן להתאמץ, כמה אתה מוכן לעשות מעבר ליכולות שלך, כמה אתה מוכן להתייגע, אם אתה הולך בדרך הזאת, כל היכלות התורה פתוחים לפניו ואין סוף לאן שהאדם יכול להגיע. אז זאת הנקודה הראשונה, קראנו את זה מאור החיים הקדוש, אמרנו שיסוד הדברים, סליחה אני רק אחזור לדף המקורות, אמרנו שיסוד הדברים נמצא גם ב... שיסוד הדברים נמצא גם במהר"ל לגבי יתרו, לגבי יתרו, שמי שלא היה ביציאת מצרים, מי שלא ראה את הניסים, מי שלא צמח מהאפר, לא מבין את עומק הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובמילא לא ידע להעריך את הדברים. עד כאן התירוץ לחלק הראשון. שאלנו איפה הילדים של משה? אמרנו הם לא היו שם. נותרה לנו השאלה השנייה. הגענו לפרשת השבוע, עד עכשיו כל מה שדיברנו לא קשור לפרשת השבוע. עכשיו אנחנו מגיעים לפרשת השבוע שלנו, ואמרנו שהתורה הולכת צעד נוסף. ואומרת, היו למשה ילדים, אתה יודע מי הם? ילדי אהרון. אלה תולדות משה, ואהרון הוא משה, ואלה תולדות בני אהרון, אדם ואביהו. התורה מספרת רק על הילדים של אהרון, ולא על הילדים של משה. אז מה רוצה התורה ללמד עם העובדה שלמשה הייתה כביכול משפחה אחרת, משפחה נוספת, הוא לא גידל ילדים לומדי תורה, אבל הוא הצמיח תלמידים לומדי תורה, את הילדים של אהרון, ואלה תולדות משה, הם רשומים על שמו. משה רבנו לא זכה ללדת ילדים לומדי תורה, אבל משה רבנו זכה לגדל ולהצמיח מיליוני תלמידים לומדי תורה. יש דבר אחד ששווה ללידת ילדים. כל אחד מאיתנו רוצה ללדת ילדים ורוצה ללדת ילדים לומדי תורה, אבל לא כולם זוכים. אומרת לך, התורה מפצה על הכבוד של משה רבינו, משלימה את הכבוד של משה רבינו ואומרת, יש רק מעשה אחד בעולם שהוא משתווה ללידת ילדים, להיות מורה, להיות מחנך. משה רבינו אמנם לא זכה בחלק ההוא מכל מיני סיבות, שהילדים שלו היו לומדי תורה, אבל הוא השלים את זה. השלים את זה בפי כמה וכמה, כשהוא לימד את הילדים של אהרון, וכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. הערך של חינוך משתווה לערך של לידה, והמתנה של חינוך, ההישג של החינוך, הערך של החינוך, דומה ללידה, ואומרים לך, משה רבינו לא זכה לגדל תלמידים לומדי תורה, לגדל ילדים לומדי תורה, אבל זכה לחנך כל כך הרבה תלמידים, והערך של זה שווה. יש פה כל כך הרבה יתרונות בוורט הזה, כל כך הרבה דברים כלולים בזה. א', זה מאזן את הכבוד של משה רבינו. כשהתורה מתחילה את פרשת בני לוי, היא מוכרחה להתחיל מראש השבט, אז היא רוצה גם לדבר על הילדים של משה. אבל היא לא מדברת על הילדים של משה, כמו שאמרנו, כדי שלא יחשבו שהתורה נשמרת בתוך המשפחה. אז היא מאזנת את הכבוד של משה ואומרת, הוא אמנם לא זכה ללדת ילדים לומדי תורה, אבל הוא זכה למשהו לא פחות גדול. הוא עשה יצירה לא פחות גדולה, הוא חינך. וחינוך זה לא פחות גדול, זה לא פחות חישוב. אבל בתוך זה יש כל כך הרבה מסר למחנך ולהורה. למחנך לומר, תבין מה אתה עושה. חינוך זה לא מלאכה קלה. בחודשיים האחרונים המורים חטפו כל כך הרבה השמצות והאשמות הלא עוול בכפיהם. אשתי מנהלת, אני רואה מה זה יום ולילה לנהל בית ספר עם כל הזומים, זה היה רק פי כמה יותר קשה ולא יותר קל. מורים צריכים לנסה אותם, לתת להם את המשכורת הכי גבוהה במשק, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, אין ערך, אין דמיון לערך של החינוך. ויש פה גם בשורה גדולה להורה, שתדע, יש פתרון לכל בעיה, חינוך. חינוך יכול ללדת ילדים מחדש. אם משה רבינו זכה, אם משה רבינו אמנם לא זכה בעצמו לגדל ילדים לומדי תורה, אבל הוא חינך מיליוני תלמידים, וככה כל הורה צריך לקחת לעצמו. לא משנה מי קיבלת, לא משנה מה יש לך. עם חינוך, עם השקעה, אפשר לייצר את הילדים מחדש, אפשר להגיע להישגים הכי גדולים. המשפט הזה, שחינוך כוחו ללד את אנשים מחדש, ולכן הוא השלמה אצל משה רבינו למה שהוא לא זכה אצל הילדים שלו, יכול להסביר מדרש פליאה. אנחנו בערב מתן תורה, אני רוצה לומר רעיון נפלא. נדמה לי שפעם אחת הזכרתי אותו לפני כמה שנים, אבל לא יותר מפעם אחת. רעיון מיוחד במינו מדרש פליאה. יש גמרא במסכת זבחים תמועה ביותר. אתה פשוט קורא את הגמרא, אתה לא מבין שום דבר. הגמרא מספרת מסכת זבחים סמך ב' על בני אחותו של רבי טרפון. יושבים אחייניו של רבי טרפון לפניו. רבי טרפון גדול הדור, חברו של רבי עקיבא, הרב של לוד, כהן, באמת מגדול הגדולים. מהחבורה הזאת שיושבים בבני ברק עם רבי עקיבא ורבי אלעזר בן הורקנוס ורבי יהושע, נשיאי ישראל, ויושבים אחיינים שלו לפניו, והם לא היו מחוברים, לא עניין אותם תורה, לא מדברים כלום, מה יספרו לו? שהקימו ממשלה היום, שיש תקציב, זה יודעים שזה לא מעניין את רבי טרפון. אז שותקים, לפחות לא עושים בושות, שותקים. רבי טרפון מנסה לעורר אותם לומר משהו, אז לוקח פסוק ומסלף אותו, קורא אותו לא נכון, כדי שהם יתקנו אותו, ומתוך זה יתחיל דיון לדבר על התקופה. אומר להם, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני. הם מתקנים אותו, אומרים לו, רבי, כתורה כתיב. ויקח אישה ושמה כתורה. אברהם אבינו התחתן עם כתורה. רבי טרפון מתרגז ואומר, נו, בני כתורה. תישארו בני כתורה. מדרש פליאה. קודם כל, משמע מספרים בכלל את הסיפור הזה, ללכלך עליהם. מה המטרה? מה המטרה של הסיפור הזה? ב', למה אתה מתרגז? סילפת פסוק לעורר אותם. הם התעוררו, יופי, תיכנס לסוגיה. ג', והוא העיקר, מה פתאום אתה אומר ויקח אישה ושמה יוחני? איך הגעת לשם הזה? זה לא שם יהודי. ויקח אישה ושמה שרה, רבקה, רחל ולאה, זה גם שינוי מכתורה. מה פתאום יוחני? אמר הרבי רעיון עצום. רבי טרפון יושב ליד הילדים שלו, ליד האחיינים שלו, רואה אין עם מי לדבר. לא לומדים שום דבר. הוא אומר להם, אל תתייאשו, אפשר באמצע החיים להיוולד מחדש. הכוח של לימוד תורה זה לפעול לידה. זה ללדת אדם מחדש באמצע החיים. הלידה הראשונה יוצרת בשר. הלידה של לימוד התורה יוצרת רוח, יוצרת נפש. אני אתן לכם משמעות, אני אצמיח אותה מחדש. רומז להם בסיפור שהם הכירו. הגמרא מסכת סוטה מספרת על אישה מכשפה בשם יוחני בת רטיבה. השיטה שלה הייתה, כשהייתה שומעת שהולכת אישה ללדת, הייתה מטילה עליה כישוף, עוצרת את פתח הלידה שלא תוכל ללדת. הבעל ההיסטריה מבועל שומע את הצעקות של אשתו צרחות 2,000 שנה אחורה, אין אפידורל, האישה מסכנה צורחת וצובחת, לא יכולה לצאת, הלידה לא מתקדמת. לאן הוא ילך? בחדר לידה יש שלטים. אישה שנתקעת בלידה, תלך לדבר עם המקובלת הצדקת, יוחנה. הולך הבעל אל יוחנה בת רטיבה, נותן לה איזה תרומה לכולל לבית הכנסת, והיא נכנסת לחדר, עושה מה שעושה, ופועלת לידה. משחררת את הוולד ונולד ויוצרת לידה. מאז התפרסם אצלה השם כפוקדת הכרות, כאישה שמחוללת לידות. פעם אחת התעכב אצלה בעל אחד, בכה, כנראה נתן לה כרטיס אשראי שהיא תגייץ בחדר השני, התעכב עד שתחזיר את הכרטיס, שמע שהיא משקשקת עם הכלים של הכשפים, הבין במה מדובר, קרא לחברי הסנהדרין, תפסו אותה, תלו אותה, הרגו אותה, מדין מכשפה לא תחיה. אומר רבי טרפון האחיינים שלו, אל תתייאשו מעצמכם. ויוסף אברהם, אני יעשה לכם תוספת, ויקח אישה ושמה יוחנה. יפתח לכם את הראש, יחולל בכם לידה, כמו שיוחנה הייתה עושה. איך? כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. הכוח של התורה זה ללדת אדם מחדש, להצמיח אותו מחדש. אבל הם לא רצו להשתנות. הם היו נואשים. אמרו, אנחנו מבוגרים מדי. אומרים לו, אבל רבי, כתורה כתיב. ומה זה כתורה? הפוך מיוחנה, הפוך מלידה. כתורה אומר רש"י מלשון קשר, שקשרה פתחה, קשרה את הפתח שלא להזדווג לאף אחד, עד שתחזור לאברהם אבינו. כתורה זאת הגר, אברהם שלח אותה מהבית, אבל היא שמרה לו נאמנות. קשרה פתחה, שלא יבוא אף אחד עד אברהם אבינו. אמרו לו, רבי, איך יבוא? הרי לא כתוב יוחנה, כתוב כתורה. זאת אומרת, אנחנו קשורים ונעולים, כלואים בתוך המצב שלנו, לא יכולים להשתנות. אמר להם, נו, אז תישארו בני כתורה. אם זאת ההשקפה שלכם על החיים, שאיך שאדם נולד ככה הוא ימות, אז אין לי מה להתעסק איתכם. לא התחלתם להבין מהי דרכה של תורה. זה אומרת לנו התורה על משה רבינו. אמנם לא זכה ללדת ילדים לומדי תורה, אבל זכה לעשות דבר הרבה הרבה יותר גדול. לגדל דורות של דורות, כל עם ישראל הם תלמידיו. כי מי שנותן לחברו תורה, מיילד אותו מחדש, מצמיח אותו מחדש. וכמה שהדברים אמורים להורים, למחנכים, א', לנסה את המורים, להגביה אותם, אני אסיים, בבורט אחד, קצר, כבר נהיה לנו מאוחר, אנחנו לומדים בערב חג השבועות, ערב חג השבועות, פעם הרבי כתב מכתב כל כך מיוחד למורים, היו מורים שקשורים עם חב"ד, שרצו לעשות שביתה, רצו להעלות את השכר שלהם בשנים הראשונות לקום המדינה, ללא לבוא לעבודה. אמר להם הרבי, תיזהרו, כי הוראה זה לא מקצוע. הוראה זה שליחות. הוראה זה משימת חיים. הקדוש ברוך הוא בחר את המורים. מי הוא הנשמות שיצמיחו ילדים? מי הוא הנשמות שיגדלו את הילדים שלו? בהוראה לא מפסיקים בשביל כסף. אם על הוראה לא עושים שביתות, כי הוראה זה לא עבודה, הוראה זה שליחות חיים. מאיפה הרבי למד את זה? ואני אומר את זה בקצרה, למרות שזה ראוי לאריכות גדולה. דוד המלך חטא בפשט, ושאול חטא. לדוד הקדוש ברוך הוא סלח. הוא נענש, אבל למלוכה המשיך אצל הילדים שלו. שאול חטא והקדוש ברוך הוא קרא ממנו את המלוכה. למה? הרי לכאורה החטא של דוד, לכאורה בפשט היה הרבה יותר חמור. חטא בת שבע זה עניין של שפיכות דמים וכו' וכו'. שאול, כשלא הרג את המלאק, זה בסך הכל טעות בשיקול דעת. התכוון לטובה, לרחם על הגג. למה הקדוש ברוך הוא לא מחה לו? ואמר הרבי רעיון נפלא, כי שאול כשל במשימת חייו. הוא כשל בשיקול דעת שלו כמלך. מלך אמור להרוג את המלך של האויב, להרוג את הגג מלך המלאק. הוא קשל בעצם שליחות חייו. אין לזה תקנה. דוד קשל בעניין צדדי שלא קשור למלוכה. בעניין הזה יכולה להיות תשובה. אמר הרבי למחנכים, במובן החיובי, להיות מחנך זאת שליחות חיים. כל מלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. זה לילד מחדש את עם ישראל, זה לגדל מחדש את עם ישראל. ומילא מובנת הרצינות, ההתייחסות שצריכה להיות למקצוע הזה. וזה השבח הכי גדול למשה רבינו. אמנם לא זכה בתוך ביתו לגדל ילדים לומדי תורה, אבל זכה להשלים ולאזן את זה בפי כמה וכמה, לגדל דור, דורות על גבי תורות של לומדי תורה. כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, כל הזכויות של לימוד התורה של כולנו שייכות לאדון הנביאים, לראשון הנביאים, לגדול הגדולים, למשה רבינו. יישר כוח.